stop, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. Endless, no survivor stops his pain.
Radio Soul COIL, a radio of Israel.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לחיילים ולבני משפחותיהם את כל המידע הרלוונטי, העדכני והחשוב להם במהלך השירות. והיום אני מארחת אורחת מיוחדת, אלוף משנה תכף במילואים, אתי מכני, ששרתה בתפקידה האחרון כראש מחלקת בירור בנציב קבילות חיילים. אתי, צהריים טובים.
צהריים טובים, אולי.
תודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
ואני הבאתי את אתי מכיוון שהנושא של נציב קבילות חיילים, או נקחל, כפי שחלק מכירים אותו, הוא נושא שמעניין את כל החיילים, ובוודאי גם את בני המשפחות שלהם. ולכן, לפני שאנחנו נתחיל בשיחה עם אתי, שיש לנו הרבה נושאים לברר איתה, אנחנו ניתן את מספרי הטלפון שלנו לפניות שלכם, לשאלות, להבהרות. אז מספרי הטלפון הם 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו, כדי ש... נשמע ונדע מה מטריד אתכם. ואנחנו נתחיל בדבר הכי בסיסי נראה לי, מי יכול לפנות לנציב קבילות חיילים?
נציב קבילות חיילים, כשמו כן, הוא מיועד לחיילים, לפניות של חיילים. זה בסדר גמור שמי שמטעמו של חייל, קרוב משפחתו, חבר שלו, כל מישהו שהוא בעצם מייצג אותו, יכול לפנות לנציב קבילות החיילים. לחיילים הוא מיועד. כשאני אומרת חיילים, אני מתכוונת לכל החיילים, בכל סוגי השירות, ואפילו למועמדים לשירות ביטחון.
אז קודם כל, זה קודם כל מיועד לחיילים בשירות, אבל גם למיועדים לשירות ביטחון.
נכון.
וגם לחיילי מילואים.
נכון, ולחיילי קבע, ולחיילים בחובה, ולחיילים בקבע, ולחיילי מילואים, לכולם. וכמובן
איך למעשה אתם יודעים אם הפונה מייצג את החייל? זאת אומרת, אם זה פנייה על דעתו של החייל?
אני חושבת שזאת שאלה חשובה שמאפשרת לי להבהיר באמת את הדבר החשוב, שכל אחד יכול לפנות, אבל מאחר שהעיקרון שהנציב נמצא בשביל החיילים הוא מאוד מאוד משמעותי וחזק, אז מיד כשמתקבלת הפנייה של לצורך העניין, לא כל כך משנה מי ניסח אותה, ואפרופו ניסח אותה, היא צריכה להיות בכתב, אני מניחה שנרחיב על זה אחר כך, הפעולה הראשונה שמבצעים בנציבות קבילות החיילים, זה באמת לפנות אל החייל, שהוא נשוא הפנייה, וזה לא כל כך משנה מי חתום עליה ומי פנה, ולעדכן אותו בכך שהתקבלה פנייה. יש מקרים שהוא לא יודע שהתקבלה פנייה, כי אימא שלו שמאוד דואגת פנתה בשמו, וכדי שאנחנו נמשיך, כדי שבנציבות קבילות החיילים ימשיכו לטפל בפנייה, אנחנו מוודאים שהוא באמת רואה אותה כפנייה שלו, ומכאן ואילך, בעצם כל התקשורת מתבצעת אך ורק מולו. אך ורק מולו, הקשר הוא מול החייל. זה כדי באמת לעמוד על העיקרון שהחייל שבאמת סבור שיש לו בעיה,
הוא זה שגם יקבל את המענה.
הוא זה שיקבל את המענה, הוא יודע לייצג הכי טוב את הבעיה.
איך מתמודדים בעניין הזה עם סוגיות כמו חוסר זמינות? נניח יש עכשיו טירון אני לא יודעת איפה, הטלפון לא איתו, שאין לו קליטה, ולכן פנתה אימא.
אז ראשית אנחנו נעשה מאמץ מאוד גדול להתיר אותו. ובאמת, אני מדברת בלשון נובל, למרות שאנחנו כמובן מדברים על העבר, אבל אני מניחה שדברים ברמה הזאת, הדברים
עובדים.
הם עובדים והם לא השתנו. אז באמת, מתוך הרצון לתת מענה איכותי, אנחנו נעשה מאמץ גדול מאוד לאתר את החייל. במקרים מסוימים אפילו נפנה למפקדים, כמובן לא כדי שיעזרו לנו ליצור קשר עם החייל, ברגישות הראויה, למקרה שאנחנו לא רוצים בינתיים שהמפקד ידע, אז אנחנו כן נתייעץ, למשל, עם זה עם האימא שפנתה לצורך העניין. כי השיחה עם החייל, כדי להבין ממנו, מה באמת באמת מפריע לו, ומה באמת מציק לו, זה מאוד חשוב הקשר הזה. אז לפעמים זה קל, לפעמים זה יותר מורכב, אבל בנציבות קבילות החיילים רגילים לזה, וזה חלק, זה עיקרון מאוד בסיסי בעבודה.
דיברנו על זה שהפנייה צריכה להיות בכתב. מה קורה אם, תיאת, לפעמים יש פונה יש גם כאלה שלא יודעים לכתוב, או שלא יודעים לכתוב בעברית, או שיודעים לכתוב רק בערבית, או רק ברוסית. איך מתגברים על הקושי?
אני חושבת שלפני שאני אומרת לך את הדברים ברמה הטכנית, חשוב להבין שנציבות קבילות החיילים עושה מאמץ מאוד גדול להיות מאוד נגישה ומאפשרת פנייה, ולכן גם דרכי הפנייה הן מאוד מאוד רבות, הן גם מפורסמות באתר האינטרנט, וגם אני יכולה להרחיב עליהם, אבל הפנייה בכתב, צריך לומר, באופן כללי, היא דבר מאוד פשוט, משום שבאמת אפשר דרך כל מכשיר טלפון, שזה באמת, רוב הפניות מתבצעות ככה, במייל, ובאמת אפשר לעשות את זה. עכשיו, אם מישהו רוצה לפנות בשפה אחרת, הוא יכול לפנות בשפה אחרת, אנחנו לא נשיב את פניו ריקם, אנחנו נדאג לתרגם את זה. כמובן שעדיף שזה יהיה בעברית וכו'. אגב, גם קבילה, זה לא מסמך משפטי מתוחכם מדי. טוב, מה שמציק לך, תכתוב בשלוש או ארבע שורות או בשניים, שלושה עמודים, כמה שאתה חושב באופן שמייצג את הבעיה. הקשר נמשך, אבל זה שזה יהיה בכתב זה מאוד חשוב.
למה חשוב הכתב? הרי בסופו של דבר ייתכן שאני רוצה לפנות ולדבר עם מישהו שעונה לי שם לטלפון, ושאותו מישהו יעלה את הדברים על הכתב.
הסיפור של הכתב חשוב כדי שתהיה יכולת גם לפונה למקד, נקחה לזה גוף רציני, שרוצה לבדוק בצורה מדויקת את הטענות. הרבה פעמים, פנייה בעל פה יכולה לגרום לאי-הבנות. וכדי לבדוק את הדברים בצורה רצינית, צריך רגע שתנסח את הדברים. זה סוג של כתב רצינות, וגם ממקד אותך במה שבאמת אתה רוצה שנקחל יתערב. הפנייה בכתב כאמור יכולה להיות מאוד מצומצמת, זה לא סותר את העובדה שמתקיים הרבה מאוד קשר בעל פה. יש הרבה מאוד שיחות טלפון במהלך השלבים, ויש הרבה מאוד שיחות לפעמים, אגב, לא רק בטלפון, אבל הפנייה הראשונית חשוב שתהיה באמת מנוסחת ומזוקקת לכדי הטענות שלך. לא רק התחושה הכללית שלך, שהיא כמובן חשובה להבנת התמונה, אבל מה הטענה הספציפית שאתה רוצה שנברר אותה ונתעמק לגביה? בוא תכתוב את הדברים.
את אומרת, כשהדברים הם שחור על גבי לבן, זה תמיד נראה אחרת.
נכון. אני רוצה לומר שיש גם מוקד טלפוני, שבו ניתן בהחלט לשוחח ולקבל ייעוץ לקבלת...
לגבי דרכי הפנייה
ויצירת
קשר.
כן. ושם כן מתנהל איזשהו שיח, אבל הוא, לא, הוא מקדים והוא לא מחליף בעצם את הפנייה שחייבת להיות אחר כך.
אז בואי נעשה רגע אחד סדר.
כן.
אני החייל הפשוט שרוצה עכשיו לפנות לנקחל, לנציב קבילות החיילים. אז אם אני נכנסת לגוגל וכותבת נציב קבילות החיילים, אני מניחה שאני אמצא...
את האתר המאוד נגיש של הגוף הזה.
אוקיי, ובאתר, מה יש לי שם? יש לי איזשהו מסמך, שלד נקרא לזה, שבו אני יכולה למלא קבילה?
כן. יש אפשרות להגיש קבילה מקוונת, ובאמת יש שלד שפשוט ממלאים אותו באופן אינטראקטיבי, ושולחים, ניתן לצרף אליו, ושולחים את הקבילה. הוא מזמין, המסמך הזה מזמין לצרף פרטים חשובים, אישיים, כדי שנוכל באמת להבין בדיוק במי מדובר, ושיהיה לנו באמת את כל דרכי יצירת הקשר. הוא ממקד בטענות וכו'. ובאמת הגשת הקבילה הכי טובה היא אינטראקטיבית, והיא נעשית באמצעות האינטרנט. אפשר לעשות זה באמצעות הטלפון הנייד, באמצעות מחשב אחר. יחד עם זאת, במקומות שזה לא נוח,
אם הסתבכתי.
הסתבכתי. בדרך כלל לא מסתבכים, כי זה באמת מאוד פשוט, אבל אם הסתבכת, כל דרך אחרת שהיא כתובה היא לגיטימית. יש המייל, אפשר לשלוח במייל פשוט קובץ, שאומר, אני שמי מצוין. ככה וככה, וזה מה שמפריע לי. אפשר פקס אפילו, יש שם גם את מספר הפקס שמפורט. אפשר גם להגיע פיזית ולתת, אבל את מניחה שהדברים האלה הם פחות קיימים.
ומה
אבל...
למשל לגבי להרים טלפון ושמישהו יעזור לי להתמצא, או יעזור לי להבין מה אני צריכה לצרף, אפרופו קשיי שפה ודברים כאלה?
המוקד קיים בדיוק בשביל הדברים האלה. הוא בהחלט יכול ללוות בתהליך. כלומר, זה לא רק אתה והמחשב, יש בהחלט מוקד שמסייע, למרות שבאמת הפנייה באמצעות האתר היא זמינה, אבל למען הסר ספק, יש גם את הייעוץ הטלפוני. קל להגיש קבילה, זה לא קשה.
כן.
זה באמת לא קשה. זה זמין.
אני רוצה לשאול אותך רגע אחד לגבי הנושא של, אמרנו שקבילה זה לא בהכרח מסמך משפטי. ודיברנו גם על זה שצריך לייצג את החייל. אז כעורך הדין, כמובן אני אשאל אותך, אתם מקבלים קבילות גם שחתומות על ידי עורכי דין?
אנחנו בהחלט מקבלים קבילות שחתומות על ידי עורכי דין, כי ברגע שהקבילה הגיעה, מי ניסח אותה? זה בסדר.
לא, אני יכולה לחתום למטה כעורכת הדין שמייצגת את החייל, ואני יכולה,
את יכולה
להחתים את החייל.
את יכולה גם לחתום כעורכת הדין שמייצגת את החייל, ואת יכולה להחתים את החייל. המסמך יגיע אלינו. כמו שאמרתי קודם, הדבר הראשון שנעשה, אנחנו נרים טלפון לחייל, וברגע שהוא יגיד שהקבילה שחתומה עליו עורכת הדין או עורך הדין כזה או אחר, מקובלת עליו ומייצגת אותו, אז אנחנו בהחלט נראה את זה כמסמך קבילה ובהחלט נעבוד איתו. חשוב לומר שהקשר מהרגע הזה ואילך יהיה מול החייל ולא מול עורכת הדין. חשוב לומר, התקשורת תהיה בעיקרה. שוב, ברור שיכול להיווצר מצב שמשוחחים שיחה כזו או אחרת עם האמא, עם עורך הדין, אבל זה מאוד מאוד מינורי, זה במקומות שבא להשלים משהו שנניח לא נצליח לעשות מול החייל, אבל בגדול זה מאוד חשוב שהתקשורת תהיה מול החייל.
ברור. לפני כמה חודשים ישבה כאן קצינת פניות הציבור.
כן.
שלמעשה כשמה כן היא מקבלת את פניות הציבור. אז אני מבינה שהבדל ברור אחד, זה שהיא יכולה לקבל פניות מכל אדם נכון. שהוא אזרח מודאג.
נכון.
למשל, אם יש לו, לא יודעת, רעיונות לשכלל את כיפת ברזל.
נכון.
ובנציב קבילות חיילים מקבלים אך ורק פניות של חיילים.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, האם... גם בנציב קבילות חיילים מקבלים פניות שהן כלליות. זאת אומרת, לא פר עניינו של מוישה טוראי בבסיס X או Y.
כן. קודם כל הזכרת את קצינת פניות הציבור, ובהחלט ההבדל שמנית הוא באמת ההבדל העיקרי. יש עוד כמה הבדלים. זה באמת גוף שעושה עבודה חשובה, שנציב קבילות החיילים נמצא בדיאלוג מאוד טוב איתו, כדי באמת לראות איפה אנחנו משלימים זה את זה, ובאמת לראות את ההבדלים ביניהם, אבל זה בהחלט גוף רציני. שחשוב ואפשר לפנות אליו במקרים המתאימים. נציב קבילות חיילים הוא גוף שבאמת פועל על פי חוק, וכשהחוק חוקק, הוא באמת בא לתת מענה לחיילים, ולכן אנחנו נברר ונתעמק במקומות שבהם חייל מרגיש שנעשה לו איזשהו עוול.
זאת אומרת שאם יש פנייה שהיא יותר כללית, לצורך העניין אני אימא של טירונים בבסיס מסוים, ואני מלינה על
המחלקה השנייה בכלל, או על נושא אחר
או שראיתי, או על רמת האוכל בחדר האוכל באופן כללי, הבן שלי מרגיש טוב, הוא אוכל מנה חמה ואני בסדר עם זה, לצורך הדוגמה, אבל מטרידה אותי רמת ההסעדה או ההפסנאות, או אני לא יודעת מה. זה פניות שמטופלות בנציב קבילות חיילים?
הן מטופלות בלבל, נאמר, יותר אחר, יותר שטחי, לפנייה של חייל שמרגיש שמשהו מפריע לו, אנחנו נברר את זה לעומק בצורה הכי מדויקת כדי להגיע לחקר האמת, ולראות באמת מה ההתערבות המתאימה למקרה. בנושאים הכלליים יותר, אם אנחנו נחשוב שזה באמת לא מעניינו של נציב קבילות חיילים, אנחנו לא נברר את זה. יכול להיות מאוד שאנחנו נעביר את זה לעיונה ולטיפולם של,
של הגורמים המתאימים.
אנחנו לא נהיה קהים ולא נהיה בלתי רגישים, ואנחנו לא נתעלם מאינפורמציה מטרידה שמגיעה, אבל הסמכויות, צריך להגיד, זה לא בגלל שמתחשק לנו לעשות או לא, ושאנחנו עמוסים או לא, זה באמת קשור לסמכויות שלנו, לסמכויות ולציפיות שיש, והסמכויות שלנו בהחלט נוגעות לעניינו של החייל הפרטי, שמרגיש שנגרם לו עוול.
אז מעולה, אמרת את המילה סמכויות, ויש לי על זה בדיוק שאלה.
כן.
תפרטי לנו קצת מה הסמכויות, מה יכול, בוא ניקח את הדוגמה של החייל שמתלונן סתם על רמת החדר אוכל, לא יודעת למה נתפסתי לזה, מה הסמכויות?
יש הרבה תלונות על חדר אוכל, זה לא
לא במקרה את אומרת.
כן.
מה הסמכויות של נציב קבילות חיילים? הרי הוא לא מגיע למקום ותואם את האוכל.
לפעמים הוא עושה את זה.
אוקיי.
תראי, פעולת הליבה שמתקיימת בנציבות קבילות החיילים היא באמת בירור. אוקיי? בירור זה, אני הייתי בתפקידי ראש מחלקת הבירור. כי העובדה שחייל פנה והתלונן, זה לא אומר מיד שהוא צודק, זה לא אומר שהוא לא צודק, זה אומר שיש לו טענה. ואנחנו נברר אותה.
תסבירי לנו קצת מה זה אומר בירור. אוקיי. במה זה כרוך.
אוקיי. אז ראשית התקבלה פנייה, אנחנו באמת נבדוק ראשית עם החייל באמת שהוא עומד מאחורי הפנייה, ונברר איתו באמת בשיחה שמלווה את הכתוב, מה באמת הטענות שלו, על מה הוא מתלונן, על האוכל, על היחס של המפקד, על היחס של המפקד, בוא תסביר למה אתה מתכוון, מה היה בשיחה שאתה מלין עליה, מה הוא אמר לך בדיוק.
ואחרי שבררנו עם הפונה.
בררנו עם הפונה, ואנחנו הבנו באמת מה
מטריד אותו.
מה מטריד אותו. זה השלב שבו אנחנו נתחיל לברר. עכשיו, דרך הבירור מאוד מאוד משתנה בין המקרים. כל מקרה הוא לגופו. אנחנו בדרך כלל נערב את המפקדים, כי אנחנו, סתם, אם יש באמת טענה נגד המפקדים, אנחנו לא יכולים לברר בלעדיהם. ולכן אנחנו נברר, אנחנו יכולים או לשוחח איתם, אנחנו יכולים להתכתב איתם, אנחנו יכולים להגיע לביקור במקום, אנחנו יכולים לעשות את זה באופן מתוכנן. במקרים המתאימים נעשה את זה באופן שהוא בלתי מתוכנן. יש איזושהי שיטה שאנחנו גם מאוד משתמשים בה ואנחנו מאוד מאמינים בה, קשורה באמת להפנות את הטענות לגורם שהוא בכיר יותר, כדי שהוא זה שיעשה איזשהו תחקיר, שהוא זה שיברר, ואנחנו חושבים שיש פה איזושהי הזדמנות מאוד טובה, באמת
למפקד לקחת אחריות.
למפקד לקחת אחריות, אנחנו לא נגד, כי בסופו של דבר אחרי ברור הקבילה אנחנו נצא החוצה, ואנחנו הולכים לטפל בקבילה הבאה, והחייל נשאר ביחידה שלו, כי אנחנו מתמקדים כן. במקרה הספציפי. ואז באמת את תוצאות הבירור, בין אם זה של המפקד, בין אם זה הדברים שאנחנו ראינו בבירור הישיר שעשינו, אנחנו נבדוק, ואז אנחנו נראה באמת בהתאם לפקודות, בהתאם לסבירות. כלומר, הסיפור הוא לא רק החוקים והפקודות, אלא גם הסבירות של התהליכים
סביר.
של מה שקרה. כי יש דברים שהם חוקיים, אבל הם לא בסדר. זה לא בסדר שהם קורים. ויש דברים שהם לא חוקיים, ולגביהם בכלל אין מה לומר.
ואז מה סמכותו של נציב קבילות חייליהם?
ואז אנחנו באמת מגיעים לכדי הכרעה, אם אנחנו חושבים שהמקרה הזה תקין, והקבילה הזאת היא באמת, אם היא לא מוצדקת, אנחנו
אם היא לא מוצדקת, אז זה קל. אם היא מוצדקת
אם היא מוצדקת, הנציב מוסמך לתת מה שנקרא המלצות. המלצה זו מילה קצת מבלבלת.
כן.
כי היא נתפסת כמשהו ש אני ממליץ לך, תשקול אם אתה רוצה לקבל את ההמלצה שלי, אבל זו טרמינולוגיה שמכבדת את המפקד, בהיבט הזה שהמפקד מקבל פקודה רק מהמפקד שלו, ולכן המילה היא המלצה. אבל הצבא, על פי פקודת מטכ"ל, מחויב לממש את ההמלצה של הנציב. ואם הגורם בצבא שקיבל את ההמלצה סבור שהוא לא יכול, לא רוצה לממש את ההמלצה, הבן אדם היחיד, אישית, שחייב לאשר את אי מימוש ההמלצה, זה הרמטכ"ל.
זאת אומרת
שכש... שקורה. כלומר, ההמלצה בפועל היא המלצה שהיא מחייבת.
היא המלצה לביצוע.
המלצה לביצוע, בדיוק. המילה המלצה היא מבלבלת, אבל...
וזה גם, זה כמו שאת אומרת, גם אי אפשר עכשיו להחליט, אני המפקד, לא משנה מה דרגתי, אני לא יכול להחליט על דעת עצמי
שאני לא ממש.
שאני לא ממש. נכון. איך מתבצע למעשה המעקב אחר מימוש ההמלצות?
יש תהליך מאוד... רציני ומנגנון מאוד רציני של בקרה ומעקב, ששותפים בו גם הצבא וגם נציבות קבילות החיילים. יש קצין בכיר מטעם הרמטכ"ל, במקרה הנוכחי זה רמת אקה, שהוא בעצם על פי פקודת מטכ"ל גם, בעצם אחראי על מימוש כלל ההמלצות, הוא ממנה קצין, יש בדרך כלל קצין יחסית בכיר, שבעצם ממונה בין היתר על הדבר הזה, וגם בנציבות קבילות החיילים יש מנגנון, ויש פשוט מעקב. החוק מאפשר חודשיים, ויש פשוט מעקב אחר כל קבילה וקבילה, ומתקיים תהליך של מעקב ושל דיונים ושל זימונים, שהוא תהליך, זה לא המלצנו ועכשיו...
שכחנו.
הסיפור הזה זה חלק אגב מאוד משמעותי מהרצינות של נציבות קבילות החיילים, שיש המלצה.
יש גם את סגירת המעגל אחר כך, אחר הביצוע.
יש את סגירת המעגל, בהחלט.
אז כבר החכמנו, אנחנו נעשה רגע אחד הפסקה, כדי לשמוע את אלון עדר, שיר לאימא, ואז נמשיך.
מעולה.
גגויים ששומרים אותך איתי מהזמן המטשטש מהדרך המייאש אם אוכל להיות עצוב לרגע גם ישמח קרבים אך נשברים חלומות ללא מילים ופנייך אינם ברורים פה בחוף המבטחים אפשר כמעט ולהגיע מדי פעם
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
אז אתי, דיברנו על איך מתבצע הבירור הזה, ואחד הדברים הבסיסיים זה שבאמת נערכת פנייה למפקד כדי לקבל את עמדתו. והחשש של כל החיילים וגם של משפחות שאני מדברות איתי, זה באמת מה קורה עכשיו עם החייל שבסופו של דבר נתון למרותו של המפקד, וצריך להמשיך לחיות שם.
כן, אני חושבת שזאת שאלה בהחלט במקומה, כי אני חושבת שלקבל קבילה כמפקד, זה דבר שהוא לא כל זה נעים. את יודעת, אני לא התחלתי את השירות שלי בנציבות קבילות החיילים, אני הייתי מפקדת הרבה שנים, גם ביחידות שפיקדתי על קבילה.
אף אחד לא רוצה לקבל קבילה.
לא נעים. אני אומרת לך, מתוך רשימת המיילים שהייתה מגיעה אליי, אם הייתי רואה מייל מנציבות קבילות החיילים, זה היה אחד המיילים הראשונים. גם לא יום טוב, זה אחד הראשונים, מה קרה עכשיו ומה... אין ספק שזה שם את המפקדים באזור שהוא לא בהכרח נעים. אני רוצה להגיד כמה דברים גם טכניים, שאולי ככה נותנים איזושהי תמונה יותר מרגיעה לגבי הדבר הזה, ואחר כך גם את הדברים המהותיים יותר. קודם כל, אם חייל קובל נגד הממם שלו, או נגד הממפי שלו, מי שיקבל את הקבילה מאיתנו זה לא הממם, וגם לא הממפי, זה בדרך כלל יקבל המגד, לצורך העניין, או תקבילי את זה למטה, זה יכול להיות הרען, לפעמים גם הרמח או המחץ.
זאת אומרת שלא מקבל את זה המפקד הישיר, הזוטר יחסית?
לא.
זה שעליו קובלים, אלא מפקד בכיר יותר.
בכיר שאנחנו, א', הוא פחות מעורב אישית ורגשית אפילו, הייתי אומרת, בתוך הדבר הזה. ובאמת הוא גם יודע היטב, גם האופן שבו אנחנו מפנים אליו את הדברים, הוא יודע היטב שמצופה ממנו להיות כרגע המבוגר האחראי, ושאנחנו בהחלט מסתכלים גם על האופן שבו הוא מטפל בקבילה. כי הציפייה ממנו היא לא עכשיו להסביר למה הכל בסדר אצלו. ציפייה שלו זה באמת ללמוד מה קורה פה, ולראות את הקבילה הזאת כהזדמנות אמיתית ללמידה, ובגלל שהוא בכיר ומנוסה, והוא גם יחסית רחוק מהאירוע, הוא זה שמטפל בעניין. ברור שהנקבל, שאם זה באמת המפקד היותר זוטר, ובדרך כלל החיילים קובלים על המפקדים היותר זוטרים שלהם.
כן.
החייל, אין לו מה לקבול על המחת בדרך כלל. זה אולי על הממקף או על הממם, או מקסימום.
מי שבא איתו במגע יומיומי.
מי שבא. ואז כל העסק הזה מנוהל דרך המחת. ברור שבסופו של דבר הנקבל נכנס לתמונה ומתחילים לשאול אותו שאלות ולברר איתו מה בדיוק היה.
ואז הוא מצוי בפוזיציה לא נעימה. ואז ייתכן שהוא ינסה להתנכל, כן. או לחפש במרכאות או שלא במרכאות את החייל. איך כן. מתמודדים עם זה?
תראה, החייל נמצא בקשר הדוק איתנו. ובמהלך כל שלבי הבירור, כל דבר שקורה במהלך הבירור, אנחנו מדברים איתו. מסבירים לו, מוסרים לו מה אמרו המפקדים, שואלים אותו לשלומו. ואנחנו בהחלט, בהחלט אמורים לשמוע ממנו אם הוא מרגיש שמשהו השתנה. יש גם את המפקד הבכיר שבאמת אמור לתת את רוח הדברים ולוודא שהדבר הזה לא קורה. אם חלילה מגיע לידינו שיש איזושהי התנכלות, אנחנו בהחלט נטפל בה ולא נתעלם. אנחנו לא יכולים להיות שם כל רגע וכל דקה, אבל הדבר הזה הוא בהחלט נמצא במרחב תשומת הלב. אני חושבת שבאמת...
זאת אומרת, אתם מודעים לחשש הזה.
מודעים לחשש. אני אגיד לך משהו, אני חושבת שבאופן כללי, כשיש בעיה חייל, ואני אומרת את זה למרות שאני מגיעה מנציבות קבילות החיילים, ואני מאוד מאמינה בחשיבות הרבה של הגוף הזה כאיזשהו גוף חיצוני, שיכול ויודע להסתכל, להסתכל על הדברים, בגדול, חייל, כדאי שיפנה למפקדים שלו קודם כל. אם הוא מרגיש שהוא לא מקבל מענה מהמפקדים, שיפנה למפקד יותר בכיר. המפקדים רוצים ואוהבים לטפל, יש מפקדים טובים בצבא, בסך הכל. כדאי שיפנה למפקדים, במקום שבו הוא מרגיש שזה לא עוזר, שיפנה באמת אלינו.
אתי, אני רוצה שנייה אחת לעשות הפסקה. יש פה פנייה שעוברה אלינו ממש עכשיו, דרך הוואטסאפ. פנייה שאני מניחה שאתם מקבלים לא מעטות כמוה.
כן.
מישהי שאומרת שהיא חיילת והיא מחפשת בנרות, כהגדרתה, מישהו שיודע את החוקים כדי שאוכל למצוא איזושהי פרצה בעונש לא מוצדק שנתנו לי. איך מטפלים בפנייה כזאת? מישהו שמחפש את החוקים, מישהו שמכיר את הפקודות, איך מטפלים בפנייה כזאת? אני מניחה שיש רבות כמוה.
אנחנו יכולים להמליץ בעניין הזה באמת לפנות, את פקודות מטכ"ל, את בוודאי מכירה את זה גם כן, הן מאוד מאוד נגישות גם בצהלנט, ואפילו לא רק בצהלנט, באינטרנט. פקודות מטכ"ל נמצאות שם, ונמצאות שם על פי נושאים, ואפשר לעשות שם חיפוש במילות מפתח. יש גורמים ביחידה שאמורים גם לטפל בזה, כמו שליש, קצין שלישות ביחידה וכולי, ואפשר בהחלט לברר איתו. בנציבות קבילות החיילים אנחנו לא נותנים ייעוץ לגבי מה חוקי ומה לא חוקי. אם החיילת הזאת מרגישה, סבורה, גם היא לא בטוחה ב-100%, שיש משהו שהוא לא חוקי, כי לא סתם היא מבררת, כנראה שהיא חושבת שמשהו לא בסדר. אז בואי, את יכולה להגיש קבילה, והקבילה תכלול בתוכה, תוך כדי הבירור. זה לא מראש לפני קבילה, אני אברר אם זה חוקי או לא, ואז אני אחליט. זה לא המהלך של מה שקורה. אם את סבורה, גם את לא בטוחה, זה בסדר, שמשהו לא תקין ולא חוקי, את יכולה להגיש קבילה, וברור הקבילה יגלה לך את הדבר הזה.
אבל אם אני, סתם, אני לוקחת לצורך העניין את הדוגמה הזאת, אם אני עכשיו אגיש קבילה נגד המפקדים שלי, אז זה בדיוק מתחבר לנקודה שדיברנו עליה. יכול להיות שהקבילה היא לא מוצדקת, או שהעונש, אני חושבת שהוא לא חוקי, הוא למעשה חוקי, ואז אני מסתבכת במרכאות עם המפקדים שלי.
אני רוצה רגע לומר משהו שקשור דווקא, אם הטענה הספציפית היא קשורה באמת לעונש, אם הוא חוקי או לא, בעניין הזה דווקא יש כתובת מאוד נגישה וטובה, שהיא לא נציב קבילות החיילים, וזה באמת מדור הדין משמעתי בפרקליטות הצבאית,
נכון.
שמאוד קל להגיע לטלפון שלהם. אגב, גם באתר של נציבות קבילות החיילים יש את הטלפון הזה, ואם היא נשפטה באמת בדין משמעתי, מה שנקרא בטופס 630 למה שמכירים כולם, היא יכולה לפנות במענה טלפוני שקיים, ולהגיד, המפקד, נשפטתי על הדבר הזה, המפקד היה דרגתו זה העונש, היא תקבל תשובה מאוד ברורה וקונקרטית לגבי העניין הזה. אגב, נציב קבילות חיילים לא עוסק בנושא של דין משמעתי. זה אחד הנושאים שהוא לא עוסק בהם.
אז התשובה לפונה היא שהיא באמת צריכה לפנות למדור הדין משמעתי בפרקליטות הצבאית. כותבים בגוגל מדור דין משמעתי, ומיד עולה מספר הטלפון, ומניסיון אני יודעת לומר שיש שם המענה של חייל שמכיר את הפקודה על בוריה, ואם לא, אז הוא בודק את זה. והם יושבים שם עם פקודת מטכ"ל בנושא הדין המשמעתי, ויודעים לתת מענה אם העונש הוא חוקי או לא חוקי, ואז שם גם לא צריך להגיד מי הוא המפקד, או זאת אומרת, אפשר לברר את הדברים.
אגב, למדור דין משמעתי יש גם סמכות פיקוח על זה, שאם באמת העונש היה לא תקין, אפשר גם לבטל את המשפט.
יש סמכות לבטל, להמיר עונשים, בהחלט.
כן.
אז נחזור רגע אחד לענייננו. דיברנו על זה שהנציב יכול להמליץ על עניינו כן. הקונקרטי של, של אדם ספציפי.
כן.
האם אפרופו קבילה קונקרטית עולות לפעמים סוגיות שהן יותר מערכתיות?
כן, בוודאי.
סוגיות שמצריכות לא המלצה על עניינו
אישית.
הקונקרטי, אלא כן. נושא לבדיקה.
כן, בהחלט.
את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה שעולה לך?
בוודאי. קודם כל, חשוב לומר שלמרות שכל הזמן הדגשתי את העניין הזה של הקבילה האישית ומדובר בחייל וכולי, ברור לחלוטין שאם קבילה של חייל הצביע על איזשהו פער מערכתי או איזושהי תופעה שהיא רחבה יותר, אז נציג קבילות חיילים ממש לא...
לא מרפא.
לא מרפא ולא לא יעזוב את העניין הזה, כי באמת אנחנו רוצים גם למנוע את הקבילה הבאה ולתת מענה. יש כל מיני דרכים שבהם ההסתכלות של נציב קבילות חיילים הופכת להיות בהחלט מערכתית. אני יכולה לתת דוגמה מובהקת, היא אמנם מהשנים, לא מהשנה, שנתיים האחרונות, אבל היא בהחלט דוגמה חשובה. כשהיו הרבה מאוד, לא הרבה מאוד אפילו, היו כמה קבילות של התצפיתניות, שהן עושות עבודה מאוד מאוד חשובה, והיו תלונות על, באמת על התנאים הפיזיים ועל המשמרות שלהם וכל מיני טענות אחרות, והגיעו אולי 4 או 5 קבילות למיטב זיכרוני, אבל זה היה ברור שמדובר במשהו שהוא לא מקומי, ונציבות קבילות החיילים יצאה לבחינה מאוד מעמיקה של הנושא, בסיורים, בהרבה מאוד חמלים, בהרבה מאוד דיונים ומפגשים, ובסופו של דבר יצאה המלצה מאוד נרחבת של הנציב, של באמת איך הוא רואה את תמונת המצב של התצפיתניות, ומה עם הנקודות שמראות. וכתוצאה מזה הצבא, לא נציבות קבילות החיילים, הצבא, בהובלת סגן הרמטכ"ל לדעתי, עשה, באמת הוביל עבודת מטה שלמה, שהסתכלה על כל ההיבטים שקשורים לעבודת התצפיתניות, וחל שיפור מאוד משמעותי. גם היקף התצפיתניות עליו, הדבר הזה חייב איזושהי התייחסות יותר מרחיבה. וזאת דוגמה מובהקת, ויש עוד רבות אחרות.
נראה לי שאחד הדברים המרכזיים שככה מגיעים לפתחכם, תקני אותי אם אני טועה, זה תלונות על נושא רפואה.
כן.
התנהלות של רופאים, התנהלות של חובשים, ביטול הנחיות רפואיות.
כן.
ופה אני רוצה רגע אחד לשאול. יש מוקד פניות בחיל הרפואה, מה שנקרא נכון. מוקד פרח.
נכון.
אני אשמח שתעשי לנו רגע אחד סדר בחלוקת הסמכויות. יש לי עכשיו תלונה על נושא רפואי. אני פונה לנציב קבילות חיילים, אני פונה למוקד פרח, אני פונה לשניהם. איך זה עובד?
ככה. אז פרח הוא באמת מוקד של חיל הרפואה, והוא אמור לתת מענה לא רק לתלונות, אלא לכל מיני בעיות ובקשות לעזרה, וגם בהחלט גם לתלונות, כי אני רוצה להתלונן על גורם רפואי כזה או אחר. אם יש בעיה קונקרטית, בוודאי ובוודאי שראוי ונכון לפנות אל הגורם הצבאי שאמון. זה יכול להיות אגב מפקד המרפאה. אני בכוונה עוד הולכת
לפני
זה. יש לך בעיה, תפנה לרופא, תפנה למנהל המרפאה, למפקד המרפאה.
ואם הבעיה שלי היא עם הרופא?
מעולה, ואתה רוצה... אני בכוונה מדגישה את זה, כי אני באמת חושבת שיש בתוך הצבא גורמים שיש להם את הסמכות ואת הנגישות, וראוי, וברור לחלוטין שיש חיילים שמרגישים בהרבה מקרים שהם לא מקבלים את המענה.
כן.
במקרה כזה, אני מדגישה, כי אני באמת חושבת שצריך רגע לפנות לגורמים שהם באמת, זה זמין להם.
הדרגתיות.
וצריכה להיות הדרגתיות, באמת לטובת הטיפול המהיר. גורם שהוא באמת חיצוני ליחידה ולמרפאת היחידה, הוא מוקד פרח שאפשר בהחלט לפנות אליו, והוא יכול...
מה קורה אם אני פונה בנושא רפואי לצורך העניין לנציב קבילות החיילים? הוא מעביר את זה למוקד פרח?
אנחנו לא נעביר את זה למוקד פרח. אנחנו בהחלט נבדוק את זה מול הגורם הרפואי. אנחנו לא נעביר את זה לגורם פרח. זה לא... אנחנו לא נאציל אליו את העניין שלנו. אנחנו בהחלט נתחיל לבדוק את ה... שוב, הוא מתלונן על איזושהי בעיה שלא טופלה. יש לו בעיה, הוא כבר הרבה מאוד זמן לא מצליח לקבוע תור, והמענה שהוא מקבל וכו' כן. וכו' ועוד הרבה מאוד תלונות. אנחנו בהחלט נפנה את זה לגורם הרפואי. אגב, לא המיידי והישיר, אלא דווקא לגורם הבכיר
לגורם
יותר.
לגורם הבכיר.
כדי שהוא זה שבאמת א' ינסה לתת מענה לבעיה, וב' הגורם שהוא נקבע על הרבה פעמים, הוא יכול
לזוז בכיסא,
באי נוחות, ואנחנו מצפים שוב מהמבוגר האחראי שבאמת...
נסתכל על זה רגע אחרת.
רוצים באמת לסדר.
מה קורה אם אני מגישה עכשיו, נגיד, את אותה פנייה, או בשינויים קלים לשני הגורמים? איך זה עובד?
אנחנו נמשיך לברר. בסדר? אנחנו נמשיך לברר, אנחנו לא תלויים בזה שגורם כזה או אחר יעשה את העבודה שלו או לא. אנחנו נברר ונבדוק האם באמת, אם מקוד פרח תוך כדי ברור הקבילה גם פתר את הבעיה, אנחנו מאוד מאוד נשמח. אנחנו נקבל את העדכון מחיל הרפואה. שהבעיה נפטרה, ואנחנו מאוד נשמח. אגב, מה שאנחנו פחות נעשה עם קפץ, קצינת פניות הציבור, שהיא גם גורר יחסית כללי ורחב, ואם אנחנו נגלה שיש כרגע פנייה שמבוררת בקפץ, בקצינת פניות אצל קצינת פניות הציבור, אז אנחנו נעצור בדרך כלל. שוב, אלא אם כן יש מקרה, נשאיר את שיקול הדעת למקרים חריגים, אבל נגיד לחייל, תקבל תשובה מקצין פניות הציבור, אם תרגיש שאתה עדיין לא מרוצה,
תחזור
אלינו. הסיפור של לברר במקביל הוא בעייתי. פרח הוא ממש מתוך חיל הרפואה, ולכן זה לא יפריע לנו להמשיך ולברר את העניין.
שאלה נוספת שעולה לא מעט,
כן.
זה אני חייל, אני לא מרוצה מהשיבוץ שלי, מהמפקדים שלי, השיבוץ שלי לא תואם את היכולות שלי, פספסו. זה דברים שנציב קבילות חיילים עוסק בהם.
שינוי שיבוץ.
שינוי שיבוץ, חוסר סביעות רצון.
תראי, חשוב לומר שנציב קבילות החיילים לא מנסה להחליף, ולא צריך להחליף את גורמי הצבא המוסמכים. וגורמי הצבא המוסמכים הרבה פעמים מקבלים החלטות שהן לא פופולריות, והחייל לא בהכרח מרוצה. הרבה מיועדות לשירות ביטחון רוצות שנעזור להן להיות מדריכת חיר ולא מקצוע אחר.
ולא תצפיתנית. לדוגמה,
למרות שגם בעניין הזה מספר הפניות יחסית פחת לגבי לא תצפיתנית, אני חייבת להגיד את זה, פחת בצורה משמעותית אפילו. בכל מקרה, אנחנו לא רוצים להחליף. מה שאנחנו נסתכל תמיד, זה האם נפל איזשהו פגם בתהליך. האם התהליך היה תקין או לא. ובמקומות שהתהליך היה תקין,
אין התערבות.
אנחנו לא נתערב, כי אנחנו באמת לא יכולים, זה שהיא לא מרוצה מהשיבוץ שלה או מישהו אחר, אבל זה שלא עונים לה, זה שהבטיחו לה, זה שאמרו לה משהו אחד, ועל בסיס מה שאמרו לה, היא הלכה ועשתה איזושהי פעולה, והלכה למיונים, וחתמה ויתור, ומשהו במידע שהובא לידיעתה, היה לו תקין, והיא לא הייתה מספיק חשופה, זה מקרים שאנחנו בהחלט נתערב. אבל זה שהיא מילאה את המנילה, וקיבלה משהו,
משהו שהיא לא רוצה.
שהיא לא רוצה. אנחנו
פחות מתערבים.
פחות מתערב.
נוסף שאני יודעת שבדוחות של נציב קבילות חיילים עולה לא מעט, זה יחסי מפקד פקוד.
בהחלט.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, לא רק כמי ששירתה בנציב קבילות חיילים, גם בתפקידים קודמים, באמת הייתה לך ראייה מערכתית רחבה של הצבא.
נכון.
ואני רוצה לשאול אותך, מה בראייתך הסיבה לזה שהנושא הזה של יחסי פקוד תמיד לוקח, מה שנקרא?
זה, כן, זה נכון. תראי, קודם כל, יחסי מפקד פקוד זה באמת הנושא ששנים, אפשר לראות את זה בדוחות של נציב קבילות חיילים, זה הנושא שהוא תמיד מקום ראשון.
תמיד מקום ראשון, לכן אני שואלת על זה.
כן, הוא תמיד מקום ראשון, והוא כולל גם בתוכו הרבה מאוד תתי נושאים, אבל זה בגדול. איך חייל מרגיש, כמה הזכויות שלו ממולאות, כמה הוא מקבל. למה זה תמיד בראש? אני חושבת שהמערכת הצבאית, וזה אולי ככה כן מתחבר לשאלה יותר רחבה שלך, שקשורה באמת לניסיון רב השנים שיש לי בצבא, למרות שאני חושבת, ואני אומרת את זה בצורה מאוד, אני מאוד מאמינה מה שאני אומרת, שיש מפקדים מאוד טובים בצבא, שגם תהליך ההכשרה שלהם הוא תהליך הכשרה טוב, כל מה שקשור לקורסי הקצינים ולערכים וכו', ובגדול המפקדים, מפקדים מאוד 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 טובים. ולכן המפקדים בדרך כלל יודעים לתת את המענה, והרוב המכריע של הדברים לא מגיעים החוצה, כי הם באמת מטופלים בדרגות השונות.
יחד עם זאת.
בדיוק, וזה היה יחד עם זאת. הבסיס שאמרתי הוא בסיס חשוב, אבל יחד עם זאת, יש משהו במערכת הצבאית שהוא מאוד 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 אינטנסיבי. משהו בתובנות, בדרישות מהמפקדים, בגיל של המפקדים, בעובדה שחייל צעיר עובר בבת אחת ממערכת שבו הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, במיוחד עם המאפיינים של הנוער.
ואם הוא לא רוצה, הוא גם לא עושה. הרבה פעמים בבית, אם הוא לא רוצה, הוא לא עושה, הוא לא לומד, הוא לא חייבים.
זה בסדר, יבוא זמן ובקצב שלו וכו'. ובבת אחת הוא נכנס למערכת שהוא לא מכיר בה את הכללים, והיא מאוד אינטנסיבית, והיא מאוד תובענית, והיא משתלטת על מה הוא לובש, ומה הוא עושה, ומה הוא אוכל, ומה יהיה המקצוע שלו, ומתי הוא הולך הביתה, ומתי הוא ישן, ואיזה טיפול רפואי. יש משהו מאוד 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 אינטנסיבי וקשה, ולא כולם מסתגלים אל הדבר הזה אותו דבר. ויש גם מפקדים שהדבר הזה הוא קשה להם, למרות שתהליך ההכשרה הוא, כמו שאמרתי, הוא טוב וכו'. הם מתקשים לפגוש את הדבר הזה, והדבר הזה יוצר איזה שהם...
את אומרת, זאת מערכת גדולה, בעצם טבעה וטבעה היא קופה, ולכן יש חיכוכים.
נכון, ובגלל זה גם המציא המשורר או המחוקק את נציב קבילות חיילים, כי זה ברור לחלוטין, זה כמעט מובנה בדבר הזה, שאם יש שירות חובה לחיילים כל כך צעירים, אז צריך להיות גם גוף, חוץ מהמנגנונים בתוך הצבא, והם רבים וטובים, אבל חשוב שגם יהיה גוף מחוץ לצבא, שמסוגל לראות את הדבר הזה בצורה באמת באמת אובייקטיבית, ולנקות את כל הרעשים ולראות האם ראוי מה שקרה כאן, האם זה בסדר מה שקרה כאן, ואם לא, מה הדרך הנכונה והחכמה ביותר להתערב ולהחזיר את הסדר על כנו. זה מובנה. זה ממש
אז,
מובנה.
אז הרמת לי להנחתה, כי בדיוק רציתי לשאול אותך, אם... נציב קבילות חיילים כל כך מעורה במה שקורה בצבא, וכל כך יודע מה קורה. אז למה הוא אזרח? למה הוא לא אלוף בצבא? למה אין לו דרגות? כי אנחנו יודעים, בסוף הצבא הוא מערכת היררכית, והכל נקבע שם מכוח הדרגות.
אני חושבת ש... אני לא יודעת אם את יודעת, אבל הנציב הראשון היה חיים לסקוב. כשהוא סיים להיות רמטכ"ל, הוא היה נציב קבילות החיילים הראשון. שאני חושבת שהמינוי הזה של לסקוב הוא בעצם מספר את הסיפור כולו. כי לסקוב, לגבי מידת הבחירות שלו והכירות שלו למה שקורה בצבא, קשה להטיל ספק באותו רמטכ"ל. ובצד שני, הוא מחוץ לצבא. והיכולת הזאת שהשילוב הזה, וזה באמת מה שמאוד מאוד אפיין את הנציבים עד כה, שמצד אחד הם מאוד בכירים. והם היו בתפקידים בכירים בצבא, והם מכירים את ההוויה הצבאית. ומצד שני, הם מנותקים, הם לא קשורים אל הפוליטיקה בתוך הצבא, אין להם אילוצים, אין להם מורה.
הם לא צריכים לקבל דרגה.
הם לא צריכים לקבל דרגה, הם לא חייבים דין וחשבון. זאת העוצמה, השילוב הזה. השילוב הזה של מצד אחד אני מכיר ואני בכיר, מצד שני אני מספיק רחוק ואני בלתי תלוי, זאת העוצמה וזה הסיפור. אני לא חושבת שזה חולשה, אני חושבת שזאת עוצמה מאוד גדולה.
אז לפני שיגמר לנו הזמן, אנחנו נשמע את עידן רייכל עם השיר לפני שיגמר, ואז נתכנס לסיכומים.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה בנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה.
מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לא לפחד להתאהב שישבר הלב לא לפחד בדרך לאבד לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו אז לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה
אז אחרי שדיברנו באמת על הנושאים היה מאוד בסיסיים, איך עושים, איך מגישים קבילה ואיך מבררים אותה, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא אולי לא פופולרית. אני לא מרוצה מתשובת הנציב. אני רוצה להרער עליה. יש דבר כזה?
האמת היא שאת יכולה להשיג על התשובה של הנציב. אל הנציב, אוקיי?
זאת אומרת, זה חוזר אליו.
זה חוזר אליו. בגדול, הנציב מדווח לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. כלומר, זה הגורם שמבחינה חוקית נמצא אליו הנציב מדווח. יש בהחלט אפשרות להגיש השגה. זאת אומרת, ערעור, אבל אני חושבת שהמילה המתאימה יותר היא השגה, כי זה השגה להחלטה שאתה קיבלת.
אבל זה חוזר לאותו גורם.
זה חוזר לנציבות וילות החיילים. בנציבות וילות החיילים, אני יכולה להבטיח שהדברים נבחנים בנפש חפצה. יש בהחלט אנשים שלא מרוצים, והם פונים.
זה קורה?
זה קורה.
יש,
זה קורה. בהחלט
יש
זה קורה.
כאלה?
תראי, משתדלים לעשות עבודה הכי טובה שאפשר, להסתכל על הדברים לעומק, לברר. לא תמיד, ההחלטות שמתקבלות הן מקובלות על... אגב, לא רק
על מי שפונה.
לא רק על... הרבה פעמים הצבא או המפקד משיג, כי הוא חושב שהמסקנות שהגענו אליהן הן לא טובות והן לא נכונות. ובסוף יש בני אדם שעושים את זה, שבאמת יש מנגנון רציני, אבל בסוף בני אדם, ובני אדם יכולים לטעות, ובהחלט אפשר לנסח ערעור, אפשר לנסח השגה, והיא מגיעה. והדברים נבחנים בנפש חפצה, ויש מקרים שבהם החלטות משתנות.
כן, יש מקרים שבהם החלטות השתנו.
כן.
את חווית אירועים כאלה?
בהחלט, בהחלט. גם שקשור לזכאויות של חיילים, גם קשור ל... זה יכול להיות גם מצד הכובל וגם מצד נקבל. מקום שבו חשבנו שהמפקד היה בסדר, וכשדברים נבחנו יותר לעומק, אז פתאום הבנו כשלא, אז המפקד כן קיבל איזושהי הערה, או איזושהי נזיפה לצורך העניין. קרה שמפקד פנה, ובחרנו את הדברים וביטלנו.
והבנתם ש...
וביטלנו, בהחלט זה יכול לקרות. כי בסוף זה עסק שבין אנשים, וזה לא רובוט וזה לא מכונה. יש פה מקום לשיקול דעת. יש מקום בקיצור לעשות את זה.
אז אני מבינה שאפילו יש דברים שבהם, יש מקרים שבהם הדברים התקבלו. נכון. זאת אומרת, נכון. ההשגה הזאת אפילו שאין את ה...
צריכה להיות סיבה. כלומר, צריך משהו משהו משמעותי, אבל...
בוודאי.
אבל זה בהחלט.
את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה של מקרה שככה הגיע לשולחנך, והיה חריג, את זוכרת אותו עד היום, משהו ככה, שהולכים לישון איתו בלילה?
יש הרבה מקרים, אני לא רוצה להיות מה שנקרא צהובה, אבל אני חושבת שיש לא מעט מקרים של אי נחת. כי כמו שכבר אמרתי כמה פעמים במהלך השיחה בינינו, שאני מאוד מאמינה וחושבת שהמפקדים, מפקדים טובים, לפעמים הדברים קצת מתעררים. כשאת פוגשת מפקדים שמקללים, שמאבדים את העשתונות, שלפעמים אפילו יכולים להרים יד,
אז שם את הולכת לישון עם זה בלילה.
אני הולכת ואני אומרת, איך יכול להיות? איך הגענו למצב כזה? שמפקד שבאמת יש לו חייל צעיר, שגם הוא חושב שהוא לא בסדר, גם הוא חושב שהחייל הוא חייל מאוד מאוד בעייתי. איך אתה יכול באמת להביא אותו למצב שאתה מקלל אותו, שאתה מרים עליו יד, שאתה... יש עוד קבוצה של מקרים שמאוד...
מדירה שינה מעיניי.
שבאמת מדירה שינה מעיניי, שקשורה, וזה קרה יותר מפעם אחת. של חייל או חיילת, שהתלוננו על זה שהם מרגישים מאוד מנודים חברתית ביחידה.
וואו.
ממש ברמה של חרם.
חשבתי שזה קורה רק בבית ספר.
מסתבר שלא, אבל מה שאת אמרת עכשיו הוא בדיוק קשור לחוסר השקט שלי, שכשהם פנו למפקדים, אז המפקדים חשבו שזה באמת גן ילדים, תפתרו את העניינים ביניכם, זה באמת לא העניין שלי. ואני רוצה להגיד למפקדים, באמת נראה לכם שזה לא העניין שלכם, מה המצב החברתי? המריבות האלה בין החיילים והחיילות, זה בהחלט העניין שלכם. מה האקלים ביחידה ומה האווירה ביחידה, וכמה חייל חשוף וכמה הוא מוגן, זאת אחריותכם, זו חובה מוסרית שלכם. ויותר הטריד אותי מאשר איך החיילים פעלו, זה שהמפקדים לא ראו את זה כמשהו מהעסק שלהם, והקבילות שעסקו בעניין הזה, יותר עסקו, הם כמובן עסקו במרקם החברתי ובהתנהלות של חייל כזה או אחר, אבל הם התנהלו לא פחות מזה, באיך פעלו המפקדים אל מול הדבר הזה שהובא אליהם.
אני רוצה לשאול אותך בדיוק מהצד השני, זאת אומרת, אתם מאוד מסתכלים על איך פעלו המפקדים, אבל הרבה פעמים אני מניחה שאתם גם חשופים, או הנציב חשוף למניפולציות חייל שמשקר, או שמציג את הדברים בצורה מאוד מגמתית. השאלה אם יש גם איזושהי סנקציה בהיבט הזה, כי המפקדים מקבלים נזיפה. והחייל שמשקר ובסופו של דבר מעמיס על המערכת ומטריד וברורים וכמו שאת אומרת. יש איזושהי סנקציה?
קודם כל, הרבה מפקדים שמאוד מוטרדים מזה שהם צריכים להתעסק מול הנציבות וזה, הם שואלים אותנו את השאלות האלה, אומרים, איך יכול להיות? הרי הדברים מאוד נתונים לפרשנות. החייל סבור שנעשה לו עוול. הוא רואה את המציאות ככה. אנחנו נבדוק כמיטב יכולתנו ונגיד לו, תקשיב, בדקנו וראינו שאתה לא צודק. וראינו שאין טעם, ולכן אנחנו לא נתערב בעניין שלו. אנחנו לא בהכרח רואים שהוא שיקר. זה האופן שבו הוא רואה את הדברים.
את הדברים.
אם יהיה מקרה מאוד מאוד חריג, ואני יכולה להגיד לך שזה כל כך חריג, שחייל במודע שיקר ומזיד כדי להכשיל את המפקד, יכול להיות שאנחנו ננקוט איזשהם פעולות, אבל זה כל כך חריג, ובעיקרון, זאת נקודת המבט של החייל. לכל היותר אנחנו נגיד לו, לא מצאנו מקום להתערב, אנחנו לא ראינו שהייתה איזושהי בעיה בהתנהלות כלפיך.
אני מניחה שגם יש איזשהו רצון לאפשר יד חופשית, או יותר נכון, יד יותר ליברלית, לחיילים לפנות מבלי שתהיה להם את החרב הזאת מעל הראש, שאולי מישהו יתנכל להם.
לכן מי שחושב שמתנכלים לו, מי שחושב שנגרם לו עוול, הוא בהחלט יכול לפנות. אני תמיד בעד שתפנה למפקדים. אני אמרתי את זה כמה פעמים.
לפני שאתה פונה לנציב.
לפני שאתה פונה באמת, כדי שבאמת הדברים יתבצעו בצורה פחות במתח, פחות בלחץ, באמת במקום שהם ראויים להתברר בו. אבל אם אתה מרגיש שהדלתות סגורות בפניך, לא סתם חוקק החוק הזה, לא סתם קיים הגוף הזה, כבר כמעט 50 שנה, לטובת החיילים, תפנה. הגוף הזה מספיק מנוסה בשביל לשמור עליך. לשמור עליך.
אתי, לפני שאנחנו מסכמות לגמרי, יש לנו עוד דקה.
כן.
אני רוצה לשאול באמת מנקודת המבט המאוד רחבה שלך. מחר את שואל אותך הרמטכ"ל, אתי, איזה נושא היית מקדמת מחר בבוקר? מה היית שמה לו על השולחן?
אני חושבת שהסיפור הזה של הכשרה של המפקדים, עוד ועוד.
הכשרה של המפקדים באיזה תחום, באיזה עניין?
בעניין של מפקד פקוד, בהיבט של איך הם פועלים אל מול המפקדים הצעירים שלהם, הדורות שמשתנים, ובהיבט של המענה לפקודים שהם באמת צעירים, כי המפקדים הם מתחלפים, וזה שאנחנו המפקדים הבכירים יודעים, חושבים שאנחנו יודעים איך לפעול מול מפקדים, מול פקודים, ואנחנו מנוסים וכולי, המפקדים מתחלפים כל הזמן. האתגר שמונח לפתחם, אז הסיפור הזה של הקשירות של המפקדים, שזה נושא שעוסקים בו הרבה מאוד, בהכשרות הבסיסיות וכולי, אבל כנראה שהדבר הזה הוא לא מספיק. יש את העניין של הנגדים, שגם הם בהחלט זקוקים, הם מפקדים. הם אגב, רוב המפקדים בצבא הם נגדים, בסופו של דבר.
כן.
עוד ועוד ועוד העניין הזה. הכשרות. והנושא השני קשור באמת למערכת הרפואית, שהיא מערכת מאוד מאותגרת. אני יכולה להגיד ש...
כן, יש אתגרים במערכת הזאת ללא ספק.
כן.
אתי, תודה רבה על הדברים ועל השיח שמחתי. הפתוח. ואנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. תודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור. אחרינו תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד, נפגשים מחוץ לקופסה. המשך יום מצוין וצהריים טובים.
הניגון שזנחת לשב והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורח והרוח תקום ותסת נדנדות יעברו הברקים מעליך וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת ללכת דרך הריקות ואירך רחוקה ולא פעם סגדת הפעיל לחושה ירוקה אישה בצפוקה וצמרת שומת אחר